טוב, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו בעמוד קוף י' בסימן קוף חבב, לקראת סוף הסימן כבר. מה למדנו עד עכשיו? למדנו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שלפי ה... בעצם זה לא רק באדם, זה נכון ב... זה נכון גם בנבראים אחרים, אבל בעיקר באדם. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה שכזאת, שכל נברא, כל אחד, לפי הדרגה שלו, ככה העוצמה של הפעולה שלו, עוצמת ההשפעה שלו במה שהוא עושה, וממילא גם המבנה שלו, צורת הגוף שלו והנשמה שלו והמקום שבו הוא נמצא, זה גם מתאים למצב הרוחני שבו הוא נמצא, לאותה דרגה שבה הוא נמצא. למה זה, כלפי מה זה אמור? אדם הראשון היו לו בעצם שלושה מצבים. יש את המצב שהוא לפני החטא, יש את המצב של אחרי החטא, ויש את המצב של מה שהיה קורה אם אדם הראשון לא היה חוטא. שלושה מצבים. כשהמצב הכי עליון זה אם האדם לא היה חוטא, המצב הכי תחתון זה איפה שאנחנו נמצאים היום, זה מה שקרה בגלל שאדם חטא, והמצב באמצע זה המצב של האדם לפני, זה המצב של האדם לפני החטא. זאת אומרת, אם זה שהוא עלול, אם זה שהוא יכול ליפול, חש מפטר אותו, יכול להיות כזה מין דבר, אבל עדיין הרע מבחוץ לו ולא מבפנים. וכוח ההשפעה של האדם בכל אחת מהדרגות הוא לפי המצב שלו. זאת אומרת, כוח ההשפעה של אדם הראשון לפני החטא היה הרבה יותר גדול מכוח ההשפעה שלו אחרי החטא. הרבה 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 יותר גדול. ולמה? כי המדרגה הרבה יותר עליונה. כן? ואם אדם הראשון לא היה חוטא, אז בכלל כוח ההשפעה שלו היה כזה ש... לא יודע, הכל היה בעשירית שנייה, הכל היה נתקן. היינו, המלאכים ביקשו לומר לפניו קדוש, עוד אפילו לפני החטא, או לפני שהיה במדרגה הכי עליונה שלו. אומר הרמח"ל, וכיוון שהאדם הראשון, לפני החטא, היה בדרגה שהיא מאוד מאוד גבוהה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, הגוף של אדם הראשון היה בדרגה הנשמה שלנו היום, והנשמה של אדם הראשון הייתה עוד הרבה הרבה יותר גבוהה, לכן המקום שבו אדם הראשון היה זה גן עדן. אז נכון, כתוב בתורה שיש עצים בגן עדן, באמת. כתוב שיש שם פירות, גם נכון. כתוב שאוכלים את הפירות האלה, גם נכון. כל הדברים האלה, כולם נכונים. זה אמת ויציב, כן? הכל אמת, הכל נכון. אבל מה הכוונה? על איזה עצים ועל איזה פירות אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על עצים שהם זקים מאוד, הם דקים מאוד, הם גבוהים מאוד בבריאה שלהם. אז מי יכול לאכול מזה? זה העצים שמהם אליהו הנביא אוכל. זה העצים שמהם חנוך אוכל. אותם אלה שהגוף שלהם יזדקך לדרגה כזאת שעלו בסערה השמיים. אדם הראשון לפני החטא היה מסוגל לאכול מהעצים האלה, אבל אחרי החטא, כיוון שהגוף ירד להיות חומרי, פיזי, כיוון שכך, אז ממילא הוא גורש מגן עדן, הוא לא יכול להיות שם. גן עדן זך מדי בשבילו, מרומם מדי בשבילו, אז ממילא הכל יורד למטה. אמרנו שזה מה שהגמרא אומרת, שאדם הראשון אמר אחרי החטא, עכשיו אני וחמורי נאכל באבוס אחד. למה הוא התכוון? הוא התכוון לומר, החמור שלי אוכל אוכל פיזי, ואני אוכל אוכל פיזי, אז מה ההבדל בינינו? יש הבדל בפרטים, אבל בסופו של דבר אנחנו פחות או יותר באותה דרגה. אז זה היסוד שראינו עד עכשיו. אומר הרמח"ל בעמוד קוף י' ד', ואומנם זה כלל עניין שני העצים, עץ החיים ועץ הדעת, שוודאי אין מקרא יוצא מדי פשוטו. והעצים עצים היו, והפירות פירות, והאכילה אכילה. אך פירות דקים ואכילה דקה, מה שאין מחשבתנו מציירת, שאינה מציירת, אלא דברים גופניים. אמנם, הלא גם בפירות הגשמיים יש הסגולות שהן לרפואות ולדברים אחרים, ויש בסגולות הטבעיים דברים נפלאים. גם העצים האלה היה בפריים סגולה שחקק בו הבורא יתברך שמו. ומה הייתה הסגולה הזאת? כמו שאנחנו מכירים היום שיש סגולות בכל מיני עצים, אז ככה גם שם. כי עץ החיים היה בפריו סגולה להכניס בלב הידיעה הנכונה והדביקות והאהבה אליו יתברך והידיעה בדרכיו הקדושים, והיה שולל מן הנפש את האהבות הגופניות. ועץ הדעת להפך, היה פריו מכניס בלב התאוות הגופניות והחומריות וכל החטאים. ואם היה אדם הראשון אוכל מעץ החיים ולא מעץ הדעת, היה מתדבק והולך בקדושת קונו, ומתענג על הוד קדושתו לנצח נצחים באין מפריד. וכשאכל מעץ הדעת, נשקע בתאוות הגופניות ואהב החומריות. הנה ככן, מידה כנגד מידה, כיוון שאדם נטע אחרי החומריות, איבק הרוחניותו ונשאר גשמי במספר הימים שנגזר עליו עד שהסבע פרי חטאו ושב ורפא לו. הכלל הגדול, כיוון שלקה הרעו כאחיך, אז ישוב לאיתנו הראשון וגם ישתלם מציאותו מה שלא נעשה. מה הכוונה כיוון שלקה הרעו כאחיך? זה כלל שהגמרא אומרת. בפסוק כתוב. איך כתוב שמה? נו, והיה עם בינקות הרשע. ונקלה אחיך לעיניך, נכון, ונקלה אחיך לעיניך. מיד שם אחרי, כתוב, והיה עם בנקות הרשע ועיקר השופט, במספר, 40 יקן הוא לא יוסיף, פן יוסיף להקותו מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך. לפני כן קראו לו רשע, והיה עם בנקות הרשע. פתאום קוראים לו אחיך ונקלה אחיך לעיניך, התשובה היא כיוון שלקה ראו כאחיך. ברגע שאדם ריצה את העונש שלו, אז הוא עשה את התיקון, שהוא היה צריך לעשות את התיקון, ואז זה מלא הוא נחשב כאחיך. אז זה כל מה שאנחנו עוברים בהיסטוריה שלנו, זה כדי להגיע למצב של חלילה, מבעיה עם בינקות הרשע, ונקלה אחיך לעיניך. להגיע למצב הזה של אחיך. ואז חוזרים, ישוב לאיתנו הראשון. זאת אומרת, כל הבריאה כולה תחזור לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה מה שנקרא לחסות את המינוס, לחסות את האוברדרפט. ואחרי זה, השלב הבא, וזה יהיה אחרי תחיית המתים, וגם ישתלם מציאותו מה שלא נעשה. כן.
יוצא לפי
החיוש,
מה שאומר על העץ החיים, כאילו היה גם פניו מצווה לאכול עץ החיים, לא אומר איזה פירוש, אבל כאילו...
אמת, נכון.
תחליט, זה עוזר, הוא החליט לאכול מהעץ הלא נכון.
נכון, אני מסכים.
אבל לא רואים שהוא
היה חייב... תראה, השאלה היא כזאת. בפסוק כתוב, הקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, מכל עץ הגן תאכל. נכון? ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל. האם מכל עץ הגן תורה תעשה? יש מצווה או לא? מה? זה לפי הרמב"ן. הרמב"ן כותב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אומר הרמב"ן, מכאן למדנו שיש מצווה תעשה לאכול פירות שביעית. אנחנו עוד מעט כבר מגיעים לשם.
לא של הערבים.
בעזרת השם. לא, לא של הערבים. יש, מישהו אמר לי, זה משגיח כשרות, אמר לי ש... אמר לי, כן, הפירות האלה, אין איתם שום בעיה. כתוב ככה ב... כתוב על הבקבוקים של המיץ ענבים, ללא חשש, טבל ועורלה ושביעית. כן, כאילו כל המראים בישין שרק יש, טבל, אוי ואבוי, זה איסור, ועורלה, אוי ואבוי, ושביעית, זה גם כן אחד מהזה, אוי ואבוי, הגעתי לפירות שביעית. לא, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אומר הרמב"ן, זה מצווה לאכול שביעית, איזה מן דבר זה? אז בכל אופן, אם והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה מצוות עשה, יכול להיות שגם מכל עץ הגן תאכל, זה גם מצוות עשה. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהרי אדם הראשון נברא ביום שישי, נכון? ערב שבת. ממה הוא היה אוכל בסעודת שבת? מה היה אוכל שם? אם הוא לא היה חוטא. אני חושב שהוא היה אוכל מעץ החיים. אני נשאל מה אם תולש בשבת? מסתום, המלאכים היו תולשים את זה רגע אחד קודם. אה? לפני שבת, הם מכינים לו לפני שבת. אבל אני חושב שזה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, בגלל שנבין את זה בעומק. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז פירוש הדבר הוא שהוא היה מגביר את הנשמה שלו על הגוף. הוא היה נוטה לצד הרוחניות. אם הוא נוטה לצד הרוחניות, השלב הבא זה יצא חיים. זה הרי בדיוק העניין.
כן, אבל זה, אני חושב שעד שהוא אמר את זה, היינו חושבים שבזה שהוא מתגבר ולא אוכל מהצדה,
כן.
זה כבר מספיק להגביר אותו, להרים אותו. לא חייב
לאכול דווקא מה... זה מספיק כדי לסלק... זה מספיק כדי לסלק את הנחש אחת ולתמיד. לסלק את הרע זה נכון. אבל מכאן ואילך הרי יש התעלות. ראינו, יש לנו אחרי האלף השישי, יש את השביעי והשמיני והתשיעי והעשירי, וממשיך הלאה והלאה והלאה. יש עוד לאיפה לעלות. אז זה עץ החיים. זה עץ החיים. רק מה? התחדש לי עכשיו פשט חדש. אני עד עכשיו חשבתי, נדמה לי שאני, אז אמרנו את זה, רב חיים וולוז'ין, בנפש החיים, ככה כותב. הרי זו שאלה מאוד גדולה בפשט הפסוקים. הנחש אומר לחווה, שהקדוש ברוך הוא פוחד מזה שוויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון? הקדוש ברוך הוא פוחד. מהעץ הזה הוא אכל וברא את העולם, והוא פוחד. עכשיו, חווה מתפתה, אוכלת מהעץ, נותנת לאדם לאכול. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ואבוי, רק שעכשיו לא יאכל מעץ החיים. אם הוא יאכל מעץ החיים, אז הוא יחיה לעולם. אז הוא מגרש אותו מגן עדן. זה נראה שחלילה, הנחש צדק. זה נראה שהנחש צדק. זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא אמר להם, ריבונו של עולם, פוחד, שמה אתם תהיו כאלוקים. נכון? אז הנה, עשית כבר חצי עבודה. אכלת מעץ הדעת טוב ורע. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה תאכל גם מעץ החיים. גמרנו, זהו, כבר אין לי מה לעשות פה. חלילה, חלילה. דרך אגב, מה אומרת? אפרה לפומי, נכון? על אדם שהוא אומר טענות כפירה. אפרה לפומי. מה זה אפרה לפומי? אפרה לפומי, זה מה שהנחש אוכל. אפר תאכל כל ימי חייך. בכל אופן, אבל זה מאוד מוזר. אז רב חיים מוולוז'ין כותב שהכוונה היא כזאת. זה שהקדוש ברוך הוא אמר, מנע מהאדם את האפשרות לאכול מעץ החיים, זה היה לטובתו של האדם. למה? בגלל שאם אדם הראשון לא היה חוטא... מה?
הוא היה נשאר בקלקול כל הזמן.
בדיוק, בדיוק. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז הקלקול היה נעלם. אז עד הרבה שיוכל ויחיה לעולם, מצוין. אבל ברגע שאדם הראשון חטא, אז בעצם הוא הכניס לתוכו את הקלקול. בשביל לתקן את הקלקול הזה, אז חייבים לעבור את השלב הזה של הפרדה בין הגוף לנפש, של המיטה. שהנפש תתוקן והגוף יתוקן, ורק אז יחזור בחזרה בתחיית המתים. אז אם אדם יאכל עכשיו מעץ החיים ואכל וחי לעולם, הוא יישאר מקולקל תמיד. לכן הקדוש ברוך הוא מנע. זה מה שאומר רב חיים מוולוז'ין. פה אצל הרמח"ל אני רואה פירוש חדש. אני חושב שזה לא סותר אחד השני. אבל אני חושב שהכוונה היא בעצם כזאת. הרי עץ החיים היה, עץ החיים הרי היה עץ שהוא דק וזך ורוחני. נכון? באותו רגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז מה הוא עשה לעצמו? הוא הפך את עצמו לפיזי מגושם. עכשיו גם אם הוא יחפש את עץ החיים 1,000 שנה, הוא לא ימצא אותו. אתם מבינים? לא שייך שהוא יאכל מעץ החיים. לא שייך. אתה כבר בכלל לא שם.
אז למה הגירוש?
מה?
אז למה הגירוש?
לא, אז מה הכוונה? הגירוש, כל הגירוש הזה, אני חושב זה מעין דיברת תורה בלשון בני אדם. דיברה תורה בלשון בני אדם. ודאי, לא שייך. לא שייך שאדם הראשון יהיה בגן עדן. מה? הוא גירש את עצמו. אני חושב שבאותו רגע, באותו רגע שאדם טעם מהעץ הזה והכניס מהעץ הזה פנימה, הוא מצא את עצמו מחוץ לגן עדן.
אבל
עדיין
נשאר סתירה, לפי מה שהוא אומר, עץ החיים זה לא עניין של הריחס ימי בכלל. זה עניין של...
לא, אבל זה בדיוק העניין. בגלל העלה, לכן זה נצחיות. לכן זה נצחיות.
זה גורם...
בוודאי, זה גורם לנצחיות. בריאה שלמה היא נצחית, ראינו את זה. בריאה, רק בריאה שהיא מקולקלת. היא זאת שלא מחזיקה מעמד.
אז בגלל זה עץ הזיכוך.
מה, נכון.
שגורם ל...
עץ שגורם לזיכוך, ומי שיכול אותו, זה מי יכול לאכול אותו, זה מי שמזוכח. אז אדם הראשון השפיל את עצמו, הפך את עצמו לאווה וגס, אז גמרנו. זה כמו שהתורה אומרת על משה רבנו, שהוא נפטר ולא ידע איש מקום קבורתו עד היום הזה. שמעתי מרב משה שפירא, אומר, נו, היום יש לנו ציוד לזהות קרינה רדיואקטיבית, אנחנו יכולים לזהות בכל איזה. מישהו היום ייקח את כל המכשירים הכי משוכללים שבעולם, ויסתובב באזור מדבר סיני, איפה שנמצא הר נבו, יחפש שם עם כל הציוד. נמצא? ודאי שלא ימצא. הוא לא ימצא. מה הכוונה ולא ידע איש את מקום גבורתו עד היום הזה? הכוונה היא שהגוף של משה רבנו בדרגה כזאת, בדרגה זקה כזאת, שזה מעל העולם שלנו. אנחנו לא תופסים את הדברים האלה. אנחנו לא תופסים. לכן לא ידע איש את מקום גבורתו. עובדה, ויקבור אותו בגי. הקדוש ברוך הוא קובר אותו בגי. מה זה הקדוש ברוך הוא קובר אותו? זה בית קברות של ריבונו של עולם. זה לא, אנחנו לא שייכים למערכת הזאת בכלל. אז הוא עודים גם פה, באותו רגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא היה מחפש מיליונה את עץ החיים. הוא לא היה מוצא אותו. פשוט לא היה מוצא אותו. בסדר?
אני מבין את האיסור שקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול ואדם הראשון אכל. אני לא מבין מה רע בלדעת טוב ורע.
אז הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, זה רמב״ם מאוד מאוד
חשוב. זה אנחנו היום, כל היום מחפשים לדעת טוב ורע.
נכון,
כל מה שאנחנו עושים פה זה לדעת טוב.
נכון, אז זה רמב״ם מאוד מאוד חשוב.
כי אכלנו
מהעת
הזה.
מה, כן.
אם לא היינו אוכלים מהעת הזה, אז רע לא היינו...
אז הרמב״ם כותב, זה רמב״ם שחייבים לדעת אותו, חייבים חייבים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, שאל אותי, זה לא מכבר איש חכם, מה הייתה השאלה שלו? הוא אמר, מצינו אצל אדם הראשון חוטא נזכר. מצינו חוטא נזכר. ובגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול. האדם הראשון חטא. אז נכון, אז בסדר. אז הוא חטף את העונש שלו. שהוא כבר לא בגן עדן. אבל הוא הרוויח. הוא הרוויח בגלל שעכשיו הוא יודע טוב הרע. מה עדיף? עדיף להיות טיפש בגן עדן או להיות חכם מחוץ לגן עדן? אז יש כאלה שיגידו שעדיף להיות טיפש בגן עדן. אבל המיתון, מה? אולי? אולי? אולי, היום באמת זה כבר לא ברור. מה כבר עדיף? מה יותר עדיף? אם עדיף להיות טיפש או חכם? יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אבל לכאורה, האדם הראשון בעצם הגיע להשיג מעלה פנימית מאוד מאוד גדולה. אני יודע טוב הרע. אומר הרמב״ם, אתה טועה טעות חמורה. יש שתי ידיעות, שני סוגי ידיעות. יש דעת אמת ושקר, ויש דעת טוב ורע. מה ההבדל ביניהם? דעת אמת ושקר זאת דעת שתופסת את המציאות כמו שהיא. זאת אומרת שאני יכול להסתכל על משהו בצורה אובייקטיבית ולהגיד הדבר הזה הוא אמת, הדבר הזה הוא שקר. דעת טוב ורע זו דעת שהיא הרבה יותר נמוכה מזה. הרבה יותר נמוכה מזה. זאת אומרת, זה כבר לא אמת ושקר, זה טוב ורע. מה ההבדל ביניהם? אם אני אומר על דבר מסוים שהוא אמת, ועל הדבר השני שקר, אז אין ביניהם, השקר הוא לא בר פלוגתא של האמת, נכון? האמת היא אמת, ברור שעושים את האמת. השקר הוא שקר ברור מול העיניים. כשאני אומר טוב ורע, זה כבר הגדרות שהן הרבה יותר סובייקטיביות. אז מה שטוב בשבילי, לא טוב בשבילך. מה שרע בשבילי, לא רע בשבילך, נכון? הרמב"ם מסביר, לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הדעת שלו הייתה זכה וצלולה, זאת הייתה דעת של אמת ושקר. ומה זה אומר? זה אומר שהאדם הראשון תפס את הדברים כמו שהם, בצורה... ומה זה אומר שתופס כמו שהם? אם אני תופס את האמת כאמת ואת השקר כשקר, אז מיד אני עושה את האמת. אז אני רוצה את האמת. אז אין שום התלבטות בכלל. אבל ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הדעת שלו נהייתה מאוד מאוד אחורה. מאוד אחורה. האמת היא תשתשה. האמת היא תשתשה. פתאום זה כבר נהפך לברירה. מתאים לי, לא מתאים לי. אני מכיר את המשפט הזה של, אני יודע שהאמת היא ככה וככה. אבל. מאיפה הגיע אבל הזה? האבל הזה הגיע מחטא אדם הראשון. משם זה הגיע. הפער האדיר הזה שבין המוח לבין הלב. שהמוח תופס אמת, אבל הלב עדיין לא הולך עם האמת הזה. בסדר? זה מה שהיה מאז. אוקיי? ברור? אז זה הנקודה. אז לענייננו, אמרנו שיש שלושה מצבים, נכון? המצב קודם החטא הוא מצב ביניים, המצב שאחרי החטא הוא המצב הנמוך ביותר, המצב אם אדם הראשון לא היה חוטא, וגם לשם נגיע בעזרת השם לעתיד לבוא, זה המצב העליון ביותר. מה הם המעבירים, כן? אלה שעושים את הטרנספורמציה, מהמצב הראשון, המצב הביניים, המצב האמצעי, למצב העליון ביותר או למצב התחתון ביותר, אלה שני העצים שעליהם אנחנו מדברים. עץ הדעת טוב ורע מוריד למטה, עץ החיים מעלה למעלה. בסדר? אוקיי. והנה, כל זהו החלק הראשון של הרע. והשני הוא ההפסדים וההשחתה כמו שבארנו. אני רק רוצה שנזכר, תפתחו בבקשה, איפה זה היה? כלומר שתי בחינות יש ברע. כן, בעמוד קוף זין, תחילת פסקה קוף חבב, אמר השכל, בסדר? ממש שורה וחצי. אמר השכל, קוף זין. אמר השכל, מציאות הרע הזה נכלל בשני עניינים. אחד הוא השפלות ופחיתות, והשני ההפסדים של ההוויות. כן? מה המשמעות של הרע, המהות של הרע? דבר ראשון זה שפלות ופחיתות, דבר שני זה ההפסדים של ההוויות. עד עכשיו הוא הסביר את הבחינה הראשונה, שפלות ופחיתות. אמרנו, מה זה שפלות ופחיתות? זה אומר שיש הדרגה, יש דרגות בעולם, לא הכל מושלם, יש את אלה שהם פחותים בדרגה שלהם, מאלה שמעליהם וכו' וכו'. עכשיו אנחנו מדברים על החלק השני, שזה ההפסדים של ההוויות, הקלקולים. ומה זה? זה מה שהוא מסביר עכשיו. והשני הוא, קופתת וב, ההפסדים וההשחתה. כמו שבארנו. ותדעי שאין ההפסדים נופלים אלא בצורה השפעילה הזאת החומרית. ובכל צורה מעולה מזאת אינם נופלים. ובאדם הראשון עצמו בהיותו בצורה המתוקנת ומעולה יותר כמו שבארנו, לא היה שום חולי ושום נזק נופל בו. ואומנם כל זה הוכן מתחילה ודאי ובבריאת הרע עצמו נעשה כל אלה בחוק הטבע הכללי כמו שבארנו, אף כי כבר שמעת היות באדם השפלה קדומה מעת יבראו, אם כן כבר נעשתה לו זאת לא ודאי. זאת אומרת, אדם הראשון לפני החטא לא היה שייך שימות. למה? בגלל שהוא היה בדרגה כזאת, כן? שהיא דרגה שלא שייך בקלקול, לא שייך בהפסד. זו בריאה שהיא נצחית. כל האפשרות של הרע ליצור קלקולים, מחלות, מוות, כל הדברים האלה, זה אך ורק מאחרי החטא ומטה. בסדר? רק במציאות הזאת, שזה נהפך להיות מציאות חומרית, פיזית, שם שייך כל המושג הזה של מחלות וקלקולים. ודרך אגב, חז"ל אומרים שעד יעקב אבינו, אנשים לא היו חולים בכלל. לא היו חולים בכלל. ומה זה בעצם אומר? מה קורה אחרי יעקב אבינו?
מה קורה אחרי יעקב אבינו?
מסתיימת? מה?
אז יש שלבים לפני ההיפרדות, לפני... אז אדם יכול להבחין בשלבים.
היה אברהם מביא זקנה. אברהם מביא זקנה. לפני אברהם לא היה זקנה.
לפני אברהם לא הייתה זקנה, נכון, נכון.
יצחק לא היה...
מה, איסורים? לא, איסורים לא
היו.
ולפני יעקב לא היה חולי בכלל. לא היה חולי. עכשיו, אני חושב, המשמעות היא בעצם כזאת. זה נגמרת תקופת האבות. נגמרת תקופת האבות. אנחנו עוברים פאזה, יורדים דרגה. יורדים דרגה. יורדים דרגה, אז פה כבר שייך מחלות, פה כבר שייך... מוות זה מאז אדם הראשון. אבל איך נראים אדם מוות? זה גם שאלה גדולה. טוב, אז על כל פנים אומר הרמח"ל, כל הדברים האלה, כל ההפסדים האלה והקלקולים האלה, ודאי שהכל הוכן מתחילה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האפשרות הזאת כבר ניתנה, כמו שלמדנו בהתחלה. ונמצא, שחידש מתחילה אדון ברוך הוא ההשפעה הצריכה להוויית האדם במציאותו השלם והמעולה. והרי זה מציאות עליון בכוח אל האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, בפוטנציאל עם היכולת להגיע לדרגה הכי גבוהה שרק אפשר. וזה נמצא בכל אחד מאיתנו. ואחר כך רצה להשפיל מציאותו, שלא יהיה בעילוי הראוי לו, אבל פחות מזה, כלומר אלא פחות מזה, כדי שישאר לו מקום להשלים עצמו בהתעלותו אל המדרגה העליונה היא הראויה לו. זאת אומרת, זה המצב של אדם הראשון לפני החטא. הקדוש ברוך הוא קצת השפיל כדי שיש שייך בחירה, כדי שיש שייך להתמודד עם הרע. זה לפני החטא. והנה ההשפעה היא הנשפלת תחילה. ותש כוחה ונשפל ערכה וחוקה, שלא תהיה עוד מולידה האדם בעילויו זה, אלא בהשפלתו וחסרונו. כן? אמרנו, ההתחלה של הרע זה פסיביות, העדר. בזה שההשפעה לא משפיעה בכל הכוח. כן? יש צמצום, העדר. זה ההתחלה. והעיקר הוא שתהיה ההשפעה הזאת נמנעת מלהוליד תולדתה בעילוי ושלמות. לא מפני שלא יהיה בחוקה אל הכוח קטן ומועט, כי זה לא היה נקרא השפלה. זה לא שאין להשפעה את הכוח לברוא אדם שהוא יותר גבוה. אך שתהיה המניעה חוץ ממנה, מסיבה חיצונית. דהיינו, אף על פי שמחוקה היה ראוי להיוולד ממנה התולדה השלימה, יעדר דבר זה ממנה, כן, הדבר הזה חסר ממנה מחמת הרע המחודש שגורם לה ההשפלה הזאת. והרי זה כעניין הכתובים, צור ילדך תשי, מבלתי יכולת השם, הנדרשים אצל חז"ל, גמרא בברכות, כביכול תשש כוחו כנקבה. ובהישפל ההשפעה בתשות כוחה, אז נמצא מקום לרע ממש, וכמו שבארנו. בסדר? אז העניין הוא שיש בעולם, יש בעולם איזשהו גורם, מה שנקרא רע, והגורם הזה הוא מעכב. הוא מעכב, הוא לא נותן להשפעה את היכולת, את הכוח, להשפיע בכל הכוח. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה כדי שתהיה אפשרות לעבודה. ואבוא אתה אל עניין שהזכרתיו לך בתחילה, והוא שלא חקק האדון ברוך הוא ביטול והפסד לבריות שלמות, כי אם לבריות בלתי שלמות, זה מה שדיברנו קודם. ההפסדים והקלקולים, המחלות, המוות, זה רק ברגע שיורדים לדרגה שהיא כבר לא שלמה. רק אחרי חטא אדם הראשון. שעל כן, לכן, כשהשתלמו הבריות לעתיד לבוא, כשהבריות תהיינה שלמות, לא יהיה עוד להם ביטול כלל, ואז בעזרת השם נחיה לנצח. ומה שאני צריך לבאר לך אתה הוא, מהו החיסרון הזה של השלמות המוליד הביטול? ותראי פה חוכמה עמוקה בעניין הנהגתו התברך וגודל יקרם של ישראל. אז עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, וזה כדי להבין מהו אותו חיסרון של שלמות. מהו אותו חיסרון של שלמות שעליו אנחנו מדברים, ועד כמה הדבר הזה קשור לעם ישראל, לתפקיד של עם ישראל כולו. אם אתם זוכרים, ממש בתחילת הספר, בהתחלה, דיברנו על זה, שכדי להבין את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא ואת המשפט, אז אנחנו צריכים להבין לאן אנחנו צריכים להגיע, וכדי להבין לאן אנחנו צריכים להגיע, אנחנו צריכים להבין מה חסר, ומתוך מה שחסר אנחנו נדע לאן אנחנו צריכים להגיע. אז אתם רואים שזה הולך לכיוון הזה. זה הולך לכיוון הזה, כדי להסביר מה החיסרון, וממילא להבין מה התפקיד שלנו בכל העניין הזה. אמרה הנשמה, כבר אין כל תאוותי אלא לדעת הדברים בשלמות על בוריים, דבר דבר ותולדותיו, אבל כן אשמח מאוד בידיעה זאת שתודיעני. טוב, מציאות הבריאה ותפקיד ישראל בה. זה אמרנו, זה כותרות של רבי חיים פרינלנדר, זה לא של הרמח"ל. אמר השכל, חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט עליהם לפי ראות עיניו, בתחילה לא יראם אלא עניינים מפוזרים ומפורדים. פירוש, בלתי מתקשרים כולם אל תכלית אחת, אלא כל אחד עניין בפני עצמו, לתכלית מיוחד, כלומר כל אחד יש לו מטרה ספציפית, נשלם בעצמו, בלתי שיצטרך לחברו, בלי שום קשר לחברו. כי כל כך מינים בדומם, כל כך בצומחים, כל כך בעלי חיים, אין ביניהם קשר ויחס שיצטרכו להיעזר זה מזה ושיתקבצו לתכלית אחת, אלא כל אחד נברא למה שנברא ועניינם משלימים לתכלית המכוון בו לא יותר. נכון? כל אחד יש לו את המשפחה שלו. לכל בעל חיים יש לו את כמה נקבות שלו ואת כמה גורים שלו וזהו. תסתכלו בצמחים, אותו דבר. ככה זה בנוי. אז אני רואה שבעצם העולם בנוי פרטים, פרטים, פרטים. אבל אומר הרמח"ל, עדיין עם כל זה, ההדרגה המסודרת נראית בכל הטבע ודאי. וכל מי שיקח בידו להתבונן מציאות הנמצאים, ימצאים הכל בהדרגה, כשיתחיל משמי השמיים וירד עד הארץ מתחת, ויתבונן בכל המינים, ימצאים כולם זה תחת זה בהדרגה מסודרת אל נכון. נכון? לכו תסתכלו בכל אנציקלופדיה, בכל ספר תזונה, בכל מקום שמתעסק, למשל אצל בעלי החיים. אז תמיד זה בנוי בצורה כזאת של פירמידה. תמיד. יש את השלב הנמוך ביותר, הבסיסי ביותר בשרשרת המזון. כן? נניח, אצל בעלי החיים, אלה שאוכלי עשב, ואז יש את אלה שטורפים אותם, ויש את אלה שטורפים אותם, ואז מה שנקרא טורפי על, אלה שהם ככה... מעל זה, אין אף אחד לא מאיים עליהם, ורק הם אוכלים את כולם. בנוי בתור פירמידה. תסתכלו על אבות המזון. אבות המזון גם בנוי בצורה של פירמידה. בני האדם גם בנוי בצורה של פירמידה. יש היררכיה, יש כל אחד, יש לו... אז זה דבר מוזר. אתה רואה המון 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 פרטים, אבל אתה רואה כבר במבט ראשון, אתה רואה שיש סדר ביניהם. יש סדר. אז מה השלב הבא? וזה השלב שאליו אנחנו צריכים להגיע. אך מי שיעמיק בחוכמה, ימצא היות כל הנמצאות כולם מתקשרים קשר גמור זה בזה, שכולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה החוכמה העליונה בבריאה, וכולם מתקבצים לתכלית אחת שתנאיו רבים וסדרם עמוק מאוד, והם הם כל חלקי הבריאה הרבים האלה. אז זה השלב הבא שאליו אנחנו צריכים להגיע. אם אנחנו רואים שיש סדר בכל הבריאה, אז כנראה שכל הפרטים ופרטי הפרטים הגדולים האלה שיש, כנראה שהם חלק מדבר אחד שלם. האמת היא שזה, אתה יכול לראות את זה גם אם כל אחד מאיתנו יסתכל במיקרוסקופ, במיקרוסקופ אלקטרוני, בהגדלה של, אני יודע, כמה זה מגדיל? 500? 500, משהו כזה. מה? יותר?
איזה סוג מיקרוסקופ?
מה?
אטומי?
יש עוד יותר?
כן,
עוד יותר. מיליון. תסתכלו על זה ככה, תסתכלו על קטע קטן, קטע קטן מהאור שלנו. קטע קטן. זה נראה כמו ג'ונגל. נכון? ממש כמו ג'ונגל. המון 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 פרטים, המון המון דברים זה לא יומן שהם קיימים, שרואים אותם בגודל הזה. אבל כולנו יודעים שזה בסך הכל חתיכה קטנטנה מהאור, והאור חתיכה קטנטנה מהאצבע, והאצבע היא בסך הכל חלק מהיד, והיד היא בסך הכל חלק מהגוף, נכון? אז מה קרה פה? איך את זה אנחנו מבינים? פשוט מכיוון שהמבט שלנו באופן טבעי תופס את כל זה בגדול. אנחנו רואים פה את המכלול, נכון? מה מבקשים מאיתנו כשאנחנו מסתכלים על הבריאה כולה? כשאנחנו מסתכלים על הבריאה כולה, אנחנו מסתכלים על זה במיקרוסקופ. אני מסתכל עליך ועליך ועליך ועליך, ואני רואה את זה במיקרוסקופ. מבקשים מאיתנו, תגדיל את המבט. להגדיל, 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 להגדיל. ברגע שתגדילו את המבט, אתם תגלו שבעצם כולכם, כל אחד ואחד מכם, זה חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא הבריאה. ויש פה דבר אחד, דבר אחד שלם. אז אם יש פה דבר אחד שלם, אז צריך להבין איך כולם קשורים אחד לשני. צריך להבין לאן הוא הולך האדם הזה. לאן הולכת הבריאה הזאת, הדבר השלם הזה. אז זה מה שהוא כותב כאן. הוא כותב, הנה על כן, יש לכם? בסדר? שורה חמישית מהקטע השני. הנה על כן, יתייחסו כולם אלה לאלה, יש יחס בין כולם, בסדר שרצתה המחשבה העליונה. ומכולם יצא הפרי הטוב הראוי לצאת מן הבריאה. המטרה של הבריאה כולה, מכולם. ודבר זה כבר אמרתי עמוק הוא, כי כאן החוכמה מתרחבת והולכת עד אין תכלית. לדעת פקודת כל הנמצאות ומה הגיע להם בכוונה הכללית הזאת שזכרנו. לדעת מה המטרה, מהי פקודת, מה התפקיד של כל הנמצאות, כל הבריאה כולה. זה לתפוס את כל הבריאה כולה ביד אחת. אז זה הנקודה הגדולה. ופה אנחנו צריכים גילוי מריבונו של עולם. וזה מה שמגלה לנו המשנה במסכת אבות. ורבותינו זל אמרו, אבות סוף פרק ו', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנברא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתי ואף עשיתי. נכון? ככה כתוב. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. זה המילה אחת, הכבוד, זאת המילה שהיא בעצם תופסת את כל הבריאה כולה בדבר אחד. אתם זוכרים את הרמב״ם בהקדמה שלו למסכת אבות? הרמב״ם בהקדמה למסכת אבות מדבר על המטרה של המעשים של המעשים שלנו. מה צריכה להיות המטרה שלנו? אומר הרמב״ם, והנה רבותינו כללו את זה במשפט אחד שחייב להיות, אני לא אומר בדיוק את הלשון שלו, שחייב להיות שזה היה בגילוי אלוקי, בסוד אלוקי. בגלל מי יכול לקחת את כל המטרה כולה ולשים אותה במשפט אחד? ומה היה המשפט הזה? וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך, במשפט אחד שמו את הכל. שמו את הכל. אז זה חייב להיות ששני המשפטים האלה, שני המשפטים האלה הולכים למקום אחד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. ולכן, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כי כל הבריאה כולה גם הולכת לשם שמיים, לשם כבודו. אבל זה אנחנו צריכים להבין מה זה כבוד. במיוחד שאצלנו כבוד עושה אסוציאציות שהן לא, זה קונוטציה שלילית.
פעם לא היה כך.
מה?
פעם זה לא היה כך.
מה זאת אומרת, פעם זה
לא היה
כך?
הכל רדף אחרי הכבוד.
כן, הכבוד היה מאוד בסיסי.
כמעט, אהבה והכבוד, נושאים את האדם מן העולם.
נכון,
ביטוי כבוד פה, זה לא ביטוי כבוד שאנחנו מבינים.
אז מה זה הכבוד הזה? אז מה זה הכבוד הזה? הכל זה לשם הכבוד, כשאנחנו רואים שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. והיום העולם עדיין בנוי על הכבוד. הוא עדיין בנוי על זה. שמעתי שרב גדליה אייזמן, המשגיח של ישיבת כל תורה, פעם מסתובב בישיבה, וככה היה מאוד מאוד טרוד, הוא תפס איזה מישהו ושאל אותו, תגיד לי, מצאת פה מישהו שהוא בן עולם הזה? מצאת מישהו שהוא בן עולם הזה? מה, לא מבין, מילא אם הרב היה שואל אם מצאתי מישהו שהוא בן עולם הבא, זה אני לא הייתי יודע, אבל בן עולם הזה יש פה כל כך הרבה בן עולם הזה. מה, לא, אתה לא מבין, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש פה מישהו שלא יצא מהעולם, יש פה מישהו שעוד נמצא פה. אבל בכל אופן, העולם בנוי על זה. אבל כשמדברים על כבוד ביחס לקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? ננסה קצת להבין, הרמח"ל פה עכשיו בכמה שורות מסביר. ואומנם, צריך להבין עניין הכבוד הזה, שגם הוא מחודש אצלו יתברך ככל שאר התארים, וכמו שבארתי לך למעלה. כן, ראינו שכל התארים, כל התארים, חום, חנון, כל הדברים האלה, זה דברים שהקדוש ברוך הוא חידש אותם, כן? שלא היו קודם. הקדוש ברוך הוא חידש אותם דרך הנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את הנבראים. וכשנבין התואר הזה, כשנבין את זה טוב, מה זה מה שנקרא כבוד? כי גם הכבוד זה עניין נברא. נבין פקודת כל הנבראים האלה בהשלמת הכבוד הזה, איך כולם צריכים להשלמתו, ואיך כולם מתקבצים אל התכלית הזה. ואתה, די לנו לדעת רק בכלל אחד ההקדמה הזאת, שוודאי כל דברי הבריאה מתקשרים הם, ומתקבצים אל תכלית האחד. ונדע על כן, כי אין שלמות עניינם במה שהם נמצאים איש לדרכו מקצהו. כן? השלמות של כל הבריאה היא לא בהיפרדות של כולם, כל אחד דואג לעניינים הפרטיים שלו, אלא במה שהם מתקשרים זה בזה, ומתאחדים לתכלית האחד שזכרנו, כן? באיחוד של כולם. דרך אגב, זה רק מה שמסביר למה, למה כשקם הקומוניזם, למה כשקם הקומוניזם היו כל כך הרבה יהודים היו כל כך הרבה יהודים שדחפו את זה, בגלל שיש לזה בסיס מאוד 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 גדול בתורה, מאוד גדול הביחד, לא 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 להתמקד רק בעניינים הפרטיים שלך. מה שהוא כותב פה, כי זה לבדו הוא ודאי שלמות עניינם, כיוון שזהו המצטרך יותר לתכלית שבעבורו נבראו, שהוא התכלית הכללי שזכרנו. ובאמת תראי שגם במעשים אין רע נמצא בעולם אלא בחלקי הדברים טרם התחברם להשלמת הדבר. אך אין דבר מושלם שיהיה רע. תמיד, 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 כשמוצאים דבר שהוא רע, זה בגלל שהוא לא שלם. זה בגלל שמשהו פה חסר. משהו פה חסר. באותו רגע שהמציאות הזאת תושלם, על ידי משהו אחר, מישהו אחר, מבחוץ, מבפנים, אז הדבר יהפך לטוב. הפעם היחידה בכל מעשה בראשית, כל מעשה בראשית שכתוב לא טוב, הפעם היחידה, זה מה? לא טוב היות האדם לבדו, הוא חסר. זה הפעם היחידה. מה? הפירוד, בדיוק, הפירוד. ולמה? בגלל שבעצם יש כאן בריאה אחת שלמה, והבריאה אחת השלמה הזאת חייבת להיות ביחד. בסדר? אז זה מה שהוא אומר. אין במעשים דבר רע שנמצא בעולם, אלא בחלקי הדברים טרם התחברם להשלמת הדבר. אך אין דבר מושלם שיהיה רע. וזה, כיוון שידענו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא אך טוב מאוד, הנה מה שנראה חסר בצד אחד, באחד מתנאי הדברים, נשלם החיסרון ההוא בתנאי אחר שמשלים בעדו. אתה מסתכל על זה לבד, חסר. תסתכל מקום אחר ותראה שזה משלים אותו. גם בדברי תורה, דברי תורה עניים במקום אחד ועשים במקום אחר, נכון? צריך לחבר אותם. ולא היה החיסרון ההוא אלא מפני שלא נשלם הדבר ההוא בכל תנאיו, וכיוון שישתלם ודאי הוא טוב. ודבר זה מתאמת מן המעשה עצמו שהוא כך, והמעשה הכללי שהוא סיבוב העולם, יתברר הדבר שגם הוא כך בסוף הכל, בזמן שתתקיים הבטחת עודך השם כי ענפת בי, כי אז יהיו נגמרים כל חלקי המעשה, והנה יהיה המעשה אך טוב באמת. פה הרמח"ל כבר מגלה לנו קצת את הסוד, איך יכול להיות מצב כזה שלעתיד לו, ואנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על זה שענפת בי, על כל הרגעים של הכעס. איך זה? בגלל שעכשיו עדיין זה לא שלם, לעתיד לבוא כל העבודה תהיה שלמה. אז ממילא אנחנו נראה בתוך כל הקטעים האלה איך כל דבר ודבר ישלים לבניין הכללי. כמו שרשב מבינו את המשל הזה, לא? על שיפוצים. שלב של שיפוצים. ברגע שאתה נמצא בשיפוצים בבית, אז זה הרי תקופה נוראית, פשוט נוראית. זה חורבן טוטלי בבית. כן? אבל אחרי שהבית כולו שלם, אחרי השיפוץ, אז זה נפלא. ואז באותו רגע אתה אומר לשיפוצניק, אם הוא עוד מדבר איתך, אתה אומר לו, תודה רבה על כל מה שעשית.
אם הוא עשה ניקיון
אחר כך, נכון. אז אתה אומר לו, תודה רבה על כל מה שעשית. מה, גם על זה שהרסתי לך? גם על כל השבועות שהיה זה? כן, בטח, בגלל שרק ככה הייתי יכול להגיע למה שהגנתי. אפשר
להגיד מה שאתה אומר על הלבים.
עושים אותו, אז אנחנו אומרים לו, הלבים, תחכו. בסוף יהיה. יפה מאוד. והנה על כן נאמר שבתחילה הכין האדון ברוך הוא את הטבע כמו שבארנו. כל מין ומין שבא לפי מציאות המינים, כל אחד בפני עצמה בהדרגת מציאותם. ובעניין זה נהיה הביטול וההפסד, שהוא ההפסד הנמצא בכל מין ומין לפי מציאותו. אך עניין התקשרם והיקבצם לתכלית הכללי, עד הרבה, הוא תיקון לעניין זה. כי בזה הוא שיוצא מתחת ידי הרע וניצולים ממנו. והוא העניין שזכרנו כבר, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, אני מתלבט אם לקרוא את כמה שורות הבאות. אני לשנייה אחת רוצה לעצור. בתחילה הכין האדון ברוך הוא את הטבע, כמו שבארנו, כל מין ומין שבא לפי מציאות המינים, כל אחד בפני עצמו. בעניין זה נהיה הביטול וההפסד הרע, אך עניין התקשרם והיקבצם לתכלית הכללי, עד הרבה הוא תיקון לעניין זה. זה התיקון. פה הרמח"ל רומז, אני לא בטוח אם הזכרנו את זה כבר או שלא, אבל הרמח"ל רומז כאן לשני ביטויים שמופיעים הרבה הרבה בקבלה, שזה מה שנקרא עולם התוהו ועולם התיקון. שמעתם את המושג הזה פעם? עולם התוהו ועולם התיקון. יש, אפשר לראות אצל הרב קוק זצ"ל באורות, יש פרק שנקרא נשמות מעולם התוהו, נכון? נשמות מעולם התוהו. וההבדל שבין עולם התוהו לבין עולם התיקון, זה שתוהו זה מלשון פירוד. לא תוהו בראה, לשבת יצרה, כן? מושיב יחידים ביתה, לחבר. התוהו זה כאשר הכל מפורד. התיקון זה כאשר מחברים בין היחידים והופכים אותם לדבר אחד כללי. עכשיו, כדי להגיע לשלב של התיקון, חייבים לעבור את השלב של התוהו. למה? בגלל שקודם כל אתה צריך, שיהיה לך כל דבר ודבר בפני עצמו, נכון? כל דבר ודבר בפני עצמו. רק אחרי שיש לך את כל הדברים בפני עצמם, אז אתה יכול לקחת ולחבר אותם. נכון? תארו לעצמכם איזה בן אדם שרוצה להכין עוגה. הוא רוצה להכין עוגה. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך קודם כל לקחת קמח לבד, ומים לבד, סוכר לבד, ביצים לבד. אחרי כל זה הוא לוקח ומחבר את הכל ביחד, ועושה מזה דבר אחד שלם. ככה גם בבריאת העולם, בהנהגה של העולם. ככה זה עובד. ככה זה עובד. זה מתחיל מהתוהו, זה מתחיל מהשלב הזה שכל נברא ונברא יש לו כוח בפני עצמו, ואז אחרי שכל אחד עומד בפני עצמו, אז הקדוש ברוך הוא מקבץ את הכל ביחד, ומכאן מגיע התיקון. אנחנו לא נספיק להתקדם לעניין הכבוד, אני חושב, אבל אני רוצה רק להשלים כאן נקודה אחת. אולי כן נגמור את הפסקה. נקודה אחת שהרב קוק זצ"ל כותב אותה, נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא מאוד מאוד אקטואלית למה שקורה עכשיו. יש מחלוקת אדירה בעם ישראל. מחלוקת אדירה, כואבת מאוד. הרב קוק זצ"ל מחלק את זה לשלושה זרמים. הוא כותב שיש את הזרם הלאומי. הרב קוק זצ"ל כותב, יש את הקבוצה הלאומית ויש את הקבוצה התורנית ויש את הקבוצה האוניברסלית. נכון? אלה שלושת הקבוצות, נכון? אלה שלושת הקבוצות. וכולם רבים אחד עם השני. כן? הלאומיים אומרים, אתם לא מסתכלים בכלל לא על ארץ ישראל ולא על עם ישראל ולא זה. והאוניברסליים אומרים, אתם פנאטים ופשיסטים ואתם מסתכלים רק על זה ואתם לא רואים את כל העולם כולו. והתורני אומרים, מה? בוא ישראל, פיקורסים כולם, כולכם כופרים, מה עם התורה? מה עם זה? מחלוקת אדירה שהיא עדיין קיימת, והרב כותב שם דבר נפלא. הוא כותב, המחלוקת באה כדי שכל כוח יברר את עצמו. כדי שכל כוח יברר את עצמו. וברגע שהכוחות האלה יהיו ברורים לגמרי, כל אחד בפני עצמו, אז יהיה התיקון. אז יהיה החיבור ביניהם. מה? נכון, נכון. זה חייב להיות כך. מה? זה, אוה. הלוואי והיינו יודעים. הלוואי והיינו יודעים מתי זה נקרא ברור. הלוואי. אבל באמת, מי שגדל בהשקפת עולם שהיא כוללת יותר, אז קשה לך להבין, אתה רואה פה שליש אמת, פה שליש אמת, פה שליש אמת. על מה אתם רבים בכלל? על מה אתם רבים? אבל זה הנקודה, זה השלב של התוהו, זה השלב של הפירוד.
זה הגדול של הרב קוק, שבאמת הוא לא יכול להיות את ההפך בכלל. הוא לא מבין בכלל את המחלוקת, הוא יכול לא לתת אותו. הרב ביקן יכול להיות את המחלוקת.
בגלל שהוא כלל את הכל, בגלל שהוא כלל, לכן הוא יכול להבין את זה.
הוא מבין למה הם חוקים.
כן, 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 נכון. נכון, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, זאת הגדלות שלו. אז על כל פנים, אז זה השלב. מתחילים בשלב התוהו, ומשם מגיעים לשלב התיקון. והתיקון בסופו של דבר, זה מה שנקרא הכבוד. בסדר? אז את זה אנחנו בעזרת השם נלמד בפעם הבאה. אוקיי?
שכוח.
אנחנו עוצרים את זה.